קיבלתם תרגיל שני מכשירים פיננסיים, אבל בניגוד לשיעורים הקודמים, הפעם במאוחד. הפעם במאוחד. עכשיו, מה זה אומר? שאנחנו במקום לעשות השקעה לפני, השקעה אחרי, לפני אקוויטי, כרטיסים, אנחנו נעשה שלבי איחוד. הפרשים מקוריים, רט"נים, חוזים מחזוריים, מיעוט. עכשיו, בשאלה הזאת יהיו עסקאות בין בעלי מניות. לא יהיה פה כניסה לאיחוד או יציאה מאיחוד, בשאלה הבאה תהיה כניסה לאיחוד, יציאה מאיחוד, אם כמובן יהיו מכשירים פיננסיים, אם אופציות זה לא זה. עכשיו למה אתם רואים חלק מהפתרון מודפס? כי את החלק הראשון של השאלה שכבר למדנו, עשינו שלוש פעמים כבר על הלוח, אז הדפסתי, זה שנקרא אותו ביחד, ואז אנחנו נעבור לחלק השני שיהיה כמובן על הלוח. מה שלמדנו הדפסתי, ולא לבזבז סתם את הזמן, ולאחר מכן על הלוח את השלבי איחוד, שזה גם ככה לוקח הרבה זמן. קודם כל נקרא את השאלה, נעבור על מה שהדפסתי. וכשנגיע לשלבי איחוד נתחיל על הלוח. חברה א' היא חברה ציבורית, הוקמה בראשון לראשון 2012 על ידי הנפקת 100,000 מניות תמורת 300,000 שקל. 100,000 מניות תמורת 300,000 שקל, זה אומר שהפרמיה שלה 200,000 שקל. בראשון לראשון 2014 א' רכשה 80% מהמניות הרגילות של חברה ב' תמורת 680,000 שקל. להלן מאזני הבוחן של החברות לשנת 2014. בואו נעבור על הסעיפים, חייבים ויתרות חובה, מלאי, השקעה במניות, מקף, עלות מקורית, שגם ככה למאוחד אני לא צריך אותה. השקעה באג"ח, סימן שאלה, אנחנו נמצא לבד. השקעה באופציות אותו דבר, השקעה באופציות המרה אותו דבר. אנחנו נמצא את זה לפי מה שלמדנו. רכוש קבוע, עלות המכר, הנהלה וכלליות, הוצאות אחרות, הוצאות מימון, מיסים על הכנסה, דיבידנד שהוכרז. דיבידנד שהוכרז נצטרך לבטל, כי אם חברת הבת מכריזה על דיבידנד, אז אנחנו מבטלים ונותנים למיעוט את החלק שלו בהון העצמי. זכאים, אג"ח נטו נמצא לבד, עתודה למס, הכנסות מדיבידנד, זה הכנסות על ה-80,000 שקל שחברה ב' חילקה, חברה א' רשמה הכנסות. מחירות, הכנסות אחרות, הכנסות מימון, הון מניות רגילות ופרמיה בחברה ב' אנחנו נמצא את זה. התחייבות בגין תגבולים על חשבון אופציות, תגבולים על חשבון אופציית המרה. חברה ב' עם פיקה חבילה, אנחנו נפרק את זה ונמצא. קרן הון, שבאלף כמובן תהיה קרן הון, אחר כך תראו, ועודפים. אנחנו עניתי כי הרווח של חברה ב' מתפלג באופן שווה על פני השנה. נתונים נוספים. נכון לראשון לראשון 2014 ישנו בחברה ב' רכוש קבוע ששוויו ההוגן גבוה מיקור הפנקסני ב-300,000 שקל, יתרת אורך החיים של הרכוש הקבוע 3 שנים. נכון לראשון לראשון 2014 ישנו בחברה ב' נכס לא שוטף מוחזק למכירה, מוצג על פי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה בסכום של 100,000 ש"ח. השווי ההוגן של הנכס לראשון לראשון 2014 הוא 110,000 ש"ח. הנכס מומש בראשון לשני 2014. האם לדעתכם צריך לחשב פה הפרש מקורי?
אבל איך זה מוחזק למכירה 100 ו-110? זה גם מוחזק שלו בשווי הוגן.
למה אתה סתם צורק? שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה זה IFRS 5, אתה זוכר?
כן.
נו. אז מה הבעיה פה? לא צריך, כן, אבל אני לא יודע מה הוא רוצה. בוא נקרא, נכון לראשון 14 ישנו במאזן של חברה בנכס לא שוטף, המוחזק למכירה, פסיק. המוצג על פי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, פסיק, בסכום של 100,000 שקל. מה לא מובן? מה בדיוק אתה רוצה? IFRS 5, אני מציג בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, אתה לא זוכר? בסדר? עכשיו אומרים לך שהשווי הוגן הוא 110 והשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה הוא 100. שאלה שלי, האם לעשות הפרש מקורי? מה אתה אומר?
לא.
למה? אבל אנחנו עושים הכל שווי הוגן בהפרש 3. כל אנחנו עושים שווי הוגן. אז למה פה לא? אין בעיה, אבל גם מלאי מוצג לעלות, ואנחנו משערכים לשווי הוגן. גם רכוש קבוע מוצג עלות מופחתת, אנחנו משערכים לשווי הוגן. גם אג"ח מוצג ריבית אפקטיבית, משערכים לשווי הוגן. אז זה מוצג בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, למה לא לשערך לשווי הוגן?
אבל כמה הוא צריך להיות מוצג? שווי יוגן,
נקודת מחירה. זה התשובה. אחד מהחריגים של ה-FRS 3 הוא ששווי יוגן בניקוד להיות מחירה לפי ה-FRS 5. אני לא מזיז אותו לשווי יוגן. אם אני מזיז אותו לשווי יוגן, אז כל ההוראות של ה-FRS 5 לא שוות כלום. אם ה-FRS 5 אומר לך, אתה הולך לנקוד בשנה הקרובה נכס, תציג אותו בשווי יוגן בניקוד להיות מחירה, או עלות מופחתת, כנמוך שבהם, אם אתם זוכרים, או הציגו שווי הוגן בניקוד להיות מחירה, כנראה יותר נמוך מעלות המופחתת, אז אתה לא הולך ומשרך את זה לשווי הוגן, כי אחרת מה הטעם בכל ה-FRS 5? זה אחד החריגים. יש עוד חריגים, מי שזוכר עוד חריגים? מה-FRS 3 אנחנו לא משרכים לשווי הוגן?
אקטואריה,
משהו. אקטואריה, יפה, עתודה לפיצוי. הם עשו אקטואריה, אנחנו לא נוגעים בזה. מה עוד? חריג שאנחנו לא תמיד נעשה שווי הוגן, לפעמים לא נעשה בכלל. יש 12, מה אומר לכם יש 12? מיסים נדחים, הפסדים לצורכי מס. למה אנחנו לא משלחים לשווי הוגן? כי אם בחברה למטה נגיד יש הפסדים לצורכי מס ולא פתחו מיסים נדחים. למה? כי אין צפי לרווחים. חברה א' באה, גם לה אין צפי לרווחים. היא לא יכולה לפתוח מיסים נדחים למרות שגם אם אין צפי, הרי צפי איזה רמה זה? 150%. למרות שאם זה 40%, אם זה 30%, מה יש לזה שווי הוגן? אפשר לעשות תוחלת ולמצוא, אבל ה-FRS 3 אומר, אני לא מתעסק עם ה-12, מה אני אתחיל לפתוח במאזן המאוחד, מיסים נדחים על הפסדים, שאין צפי, לא הגיוני, עזבו, לא צריך. זה חריג אחד, ה-FRS 5, חריג שני, האקטואריה שהוא אמר, יד 19, תודה לפיצויים, אנחנו לא משלחים לשווי הוגן, למה? כי ה-FRS 3 לא רצה להתעסק עם יד 19, עם האקטואריה, לא רצה להתעסק עם מיסים נדחים, אמר, אם אין צפי, אל תפתחו, ועם ה-FRS 5 כמובן לא רוצה לבטל אותו, כי אם הוא יגיד לך לשלח לשווי הוגן, הוא ביטל את כל ה-FRS 5. שמה אתה עושה את ה-FRS 5 אם באים ואומרים לך, עזוב את ה-FRS 5, תשלח לשווי הוגן. זה חריג שלישי. לעומת שלושת החריגים האלו, אני חוזר איתכם על מה שלמדתם בתיאוריה חשבונאית, עשיתי לכם שאלה תיאורטית שם. לעומת שלושת החריגים האלו, דווקא היה 37 הפרשות לתביעה, הפרשות, לא רק לתביעה, כל ההפרשות שאנחנו פותרים שם, זה דווקא לא חריג. למה לא חריג? מי שיכול להסביר לי?
כן, כי הוא כן אומר שיש ערך לדברים האלה, גם אם זה לא ב-50%.
נכון מאוד. אם חברה ב' יש לה פחות מ-50%, זה לא צריכה לפתוח הפרשה. למה? כי זה מה שה-37 אמר לה. צפוי שימוש במשאבים כלכליים שניתן לעמוד אותם באופן מהימן. אם אין צפי, לא פותחים. אבל חברה א' שקונה את חברה ב', היא לא מסתכלת על צפי. היא בכל זאת פותחת הפרשים מקוריים לפי תוחלת ההפרשה, גם אם זה 40%, 30%, מה זה לא שווה? אפשר להגיע לסכום. כן פותחים, למרות שחברה ב' לא פתחה. אז למה לדעתכם במיסים נדחים לא אמרו לי אותו דבר? גם אפשר לפתוח לפי תוחלת, לא חייב מעל 50%. ובהפרשות כן. למה ההבדל הזה בין צד הנכסים לצד ההתחייבויות?
כי
ההתחייבויות נראה לי שכתוב. קרון השמרנות. קרון השמרנות, ההתחייבויות, מה אכפת? תפתח. נכס, אני לא נותן לך לפתוח, כל עוד אין לך צפי. זה למעשה העיקרון של החריגים, ומה שדווקא ממול זה לא חריג. ה-37, ה-FRS שלא סדה אותו. הוא אמר, לא מעניין אותי צפי, אתה פותח במאוחד, הפרשה בכל מקרה. אז זה אחד החריגים, אני לא פותח. הם הציגו שווי הוגן בניקוד להיות מחירה, אני לא נוגע בזה. נתון 3, ב-1 ביולי 2014, בית מכרה לאלף רכוש קבוע שעלותו המופחתת היא 100, תמורת 300. כמובן, עסקת אפ, רכוש קבוע, רגיל, יתרת אורך החיים של הרכוש הקבוע מ-1 השביעי 2014, 4 שנים. שיעור המס 25%. 5. חברה ב' הכריזה על דיבידנד ב-30 לדצמבר 2014. הדיבידנד שולם בתחילת 2015. כמובן, גם נבטל את הדיבידנד, ויש פה גם דיבידנד לשלם, דיבידנד לקבל, נבטל. 6. ב-1 באפריל 2014, הנפיקה חברה ב' 10,000 חבילות של ניירות ערך. להלן ההרכב של כל חבילה. בכל חבילה יש ככה, 3 שאחרת נקוב אגח להמרה, 3 אופציות, 2 מניות. כל החבילה עולה 42 שקלים. עכשיו מה אנחנו אמרנו? איך מפרקים חבילה? יש סדר. קודם כל שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, אחר כך התחייבויות שהן לא בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, ובסוף מכשירים עונים. תכף נמשיך לקרוא את התנאים פה של האופציות ונראה מה הסדר. חברה א' רכשה 20% מהחבילות בהנפקה והליכה נרכשה על ידי הציבור. איך א' מפרקת אצלה את החבילה שהיא קנתה? אמרנו, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד זה הראשון, אחר כך זמינים למכירה, מוחזקת ליום הפדיון לא יכול להיות, והקבוצה הרביעית זה אחרים. אחרים זה לא לפי שווי הוגן. 7. הוצאות ההנפקה של התשקיף הם 7, 5, 9, 8 שעה. כמובן צריך להקצות את ההוצאות ההנפקה לניירות ערך. 8. האג"ח להמרה לא צמוד ייפרע בראשון הרביעי 2016. האג"ח נושא ריבית לא צמודה בשיעור של 8% משולמת כל ראשון לרביעי. האג"ח ניתן להמרה למניות ביחס של 1 ל-3. משקיע הממיר את האג"ח למניות לא יקבל את הריבית שנצברה עד יום ההמרה. שיעור הריבית המקובל לאיגון התחייבויות פיננסיות ברמת סיכון זהה, ללא רכיב המרה, ללא הוצאות השפקה, 5%. כמובן, אנחנו מפרקים את זה לאג"ח ולאופציית המרה. 9. האופציות ניתנות למימוש ביחס של 1 ל-1, תמורת תוספת מימון צמודה לדולר. צמודה לדולר זה התחייבות פיננסית, אמרנו, של 8 שקלים, עד ראשון לרביעי 2016. עכשיו אני חוזר לנתון 6, אז איך נפרק את החבילה? האופציות, זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, הם יהיו הראשונות. אחר כך האג"ח, שזה לא שווי הוגן, זה התחייבות, אבל היא לא שווי הוגן, היא ריבית אפקטיבית. ובסוף, מכשירים הוניים. מה יהיה לנו במכשירים ההוניים? אופציית ההמרה של האג"ח והמניות. ולבחינת חברה א', חברה א', כל הנגזרים אצלה זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אז יש לה השקעה באופציית המרה והשקעה באופציות. זה הראשונים. אחר כך יש לה השקעה באג"ח, שזה זמין למכירה. ובסוף, פלאג נאמבר, השקעה במניות. השקעה במניות זה מאוחד, זה לא שווי הוגן. אנחנו לא משערכים כל תקופה את המניות במאוחד, אנחנו עושים שלבי איחוד, זה לפי עלות. אנחנו אומנם משערכים ביום הראשון, עושים הפרש מקורי, אבל אחר כך מפסיקים לשערך. 10. ב-31 לדצמבר 2014 מומשו 20,000 אופציות על ידי הציבור. תכף נראה, בפתרון אתם תראו שאני יורד באחוז ההזקה. בדוחות הכספיים המאוחדים זה השמש מוצג על פי שווי הוגן. 12. השווי הוגן של הזשמש לראשון לראשון 2014 הוא 155,000 שקל. 13. שתי החברות למסחריות. אחר כך יש לכם נתונים על השווי ההוגן של ניירות הערך. בשני לרביעי 2014, יום אחד לאחר הנפקת החבילה. למה צריך את זה? זוכרים? שווי הוגן, מה אני משתמש בשווי הוגן הזה? בשביל מה?
אתה מפרק את התנובה למרכיבים שלה.
למה צריך את השווי ההוגן?
בשביל האג"ח להמרה.
גם בשביל האופציות, כי אין שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, בשביל האג"ח דווקא לא צריך. בשביל האג"ח גם אין לך, שם לי סימן שאלה. לא צריך, אופציית המרה היא פלאג נאמבר. נדבר על האג"ח, אתה אמרת בשביל האג"ח. לא צריך בשביל האג"ח. בשביל אופציית המרה, לא בשביל האג"ח. אג"ח אני לא צריך, איך אני עושה אג"ח? לא סילוקים, יש לי, תסתכלו בנתון 8, ריבית. אני לא צריך שווי הוגן של אג"ח. שווי הוגן של אופציית המרה אני צריך. למה אני צריך את זה עוד פעם? קודם כל בשביל להוציא את האופציות מהחבילה לפי שווי הוגן, ואחר כך יש לי מכשירים הוניים. מניות ואופציית המרה, איך אני מחלק ביניהם את התמורה? לפי יחס שווי הוגן. יחס שווי הוגן. וגם בסוף שנה צריך את זה, בשביל לשערך את מה שצריך לשערך. יש לכם שערי חליפין ונדרש להציג מאזן ודוח רווח והפסד מאוחדים בשנת 2014. אני הצגתי את כל הדוחות, לא רק מאזן ודוח רווח והפסד, ומומלץ למלא את סימני השאלה במאזן הבוחן ורק לאחר מכן להתחיל את שלבי האיחוד, כי אין טעם להתחיל שלבי איחוד שכל המאזן הבוחן זה סימני שאלה. מה שצריך לעשות זה ללכת לחברה ב', לפרק לה את החבילה. ברגע שפירקת לה את החבילה אתה גם יכול להשלים לה את סימני השאלה, וללכת לחברה א' גם לפרק את החבילה שהיא קנתה, כדי שהסימני שאלה אצלה גם נוכל למלא אותה. ברגע שיהיה לי את הכל מלא, אני יכול להתחיל שלבי איחוד. אין טעם להתחיל שלבי איחוד אם אין לך את הסכומים, לא של האג"ח ולא של אופציית ההמרה ולא של האופציות. אין מה לעשות מבחינת שלבי איחוד. מה שעשיתי, הדפסתי לכם את כל הפירוק של החבילה, גם בב' גם באלף, תכף נעבור על זה, על מנת שנגיע. על מנת שנגיע לשלבי איחוד, אז יש לנו את כל הסכומים. אז קודם כל עשיתי ציר זמן לראות, להראות לכם מה קורה עם אחוזי ההחזקה. בראשון לראשון 2014 אמרנו שא' קנתה 80% מב', זה כתוב לכם בשורה השלישית בתרגיל. 80% זה 80 מתוך 100. אחר כך יש פעמיים גילול. בראשון הרביעי 2014 יש גילול כי חברה ב' הנפיקה חבילות. אבל בחבילות האלו יש מניות. אין רק מכשירים שהם מכשירים אמירים, יש ממש מניות. יש לנו 10,000 חבילות, בכל חבילה יש 2 מניות. זה מה שכתוב בנתון מספר 6. זה אומר שחברה ב' הגדילה את המניות שלה ב-20,000. ואילו חברה א', כתוב שהיא קנתה 20% מהחבילות. אם היא קנתה 20% מהחבילות, אז היא קיבלה 20% מהמניות. 20% מהמניות זה 4,000. סך הכל מדוללים ל-70%. כמובן זה לא יציאה מאיחוד, זה עסקה בין בעלי מניות. וב-31 לדצמבר 2014, אני מפנה אתכם לנתון מספר 10. נתון מספר 10, מה הוא אומר? שהם ימשו 20,000 אופציות. מכל אופציה כמה מניה יוצאת? כמה מניות יוצאות? 1. למה 2? 1 ל-1, למה 2? 20,000 אופציות, 20,000 מניות. ועוד פעם, מה שקורה לחברה א' היא מדוללת ל-60%. עוד פעם עסקה בין בעלי מניות, אבל הפעם עם אופציות. כן, עשינו הרבה פעמים עסקה בין בעלי מניות, אבל לא עם אופציות. לא שמממשים אופציות, ואני יורד באחוז ההחזקה שנגיע לזה, תראו מה עושים. אותו דבר, זה שמה שלפני, זה שמה שאחרי. עכשיו, מה שאמרתי לכם בעל פה כתבתי לכם, איך מפרקים את החבילות. בחברה ב' אנחנו הולכים לפי ניירות ערך המטופלים בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, התחייבויות פיננסיות אשר מטופלות בשווי הוגן רק בתאריך ההכרה הראשוני, זה האג"ח, ורכיבים הוניים, קבוצה הזאת תחושב כפלאג נאמבר. במקרה שלנו, כמו שאמרנו, קודם כל האופציות, אחר כך האג"ח, ובסוף המניות ואופציית ההמרה. מה שעשיתי בעמוד השני של הפתרון, בניתי, כמו שעשיתי לכם בתרגילים על הלוח, דוח על השינויים בהון העצמי של חברה ב', ופשוט עשיתי לדוח על השינויים בהון העצמי, זה יעזור לי להשלים את הסימני שאלה. דוח על השינויים בהון העצמי, אני גם מניח שאם ייתנו לכם שאלה עם הנפקת חבילה, אז יבקשו לכם גם ככה דוח על השינויים בהון העצמי. התחלתי ככה, יתרת פתיחה לראשון 2014, הון מניות ופרמיה 100 ו-200, זה תסתכלו בשורה הראשונה בתרגיל. עכשיו עודפים, זה השארתי לסוף. למה השארתי לסוף את העודפים? אם אני אמלא את כל מאזן הבוחן, את הכל, אז העודפים יהיו פלאג נאמבר. אם אני מלא את כל המאזן בוחן, העודפים יהיו יתרת פתיחה. למה הם יהיו יתרת פתיחה ולא יתרת סגירה? כי זה מאזן בוחן. אז זה השארתי לסוף, נמלא את הכל, נמצא את העודפים. עכשיו, 1/4/2014, הנפקת חבילה. כמו שעשיתי לכם על הלוח, סימנתי ב-1, הלכתי לפרק את החבילה. תמורת ההנפקה 420,000 שקל, 10,000 חבילות, 42 שקל לחבילה. קודם כל, הוצאתי מזה את אופציות א', כי אופציות א' זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. יש לנו 10,000 חבילות, וכל חבילה יש 3 אופציות, כל אופציה שווה 3.2. הוצאתי את זה, אחר כך הוצאתי את האג"ח. האג"ח, כמו שאמרתי לכם, יש ריבית, אפשר לעשות לוח סילוקים ולמצוא. עשיתי לכם כוכבית, לוח סילוקים, הבנתי אותו לפי 5%, מה שנתנו לי בשאלה, 31,673, גם הוצאתי. ובסוף, מכשירים הוניים, שתי כוכביות, אבל צריך בין המניות והאופציות, זה פלאג נאמבר, נכון, אבל צריך להפריד ביניהם. עשיתי לכם למטה טבלה, פירוט, 20,000 מניות, אופציות המרה 30,000, שווי הוגן של 20,000 מניות, 244,000 שקל, שווי הוגן של 30,000 אופציות המרה, 6,000, השווי ההוגן, 250. לפי השווי ההוגן הזה, אני מייחס את מה שנשאר לי, יחס. 244 חלקי 250 ו-6 חלקי 250. כל אחד קיבל את החלק שלו. ככה אנחנו פירקנו את 420. אבל זה לא גמרנו את העבודה. כי מה צריך להקצות להם? הוצאות הנפקה, תעברו לעמוד הבא. הצאתי את ההוצאות הנפקה לפי היחס. אג"ח, אופציות, המרה, אופציות רגילות במניות. ממש יחס רגיל, וקיבלתי תמורה נטו בעמודה האחרונה. האג"ח 31,100, אופציית המרה 6889, אופציות 94,263 ומניות 280,150. ועשיתי גם פקודת יומן, חובה מזומן, זכות אג"ח, זכות הון עצמי, אופציית המרה, כי זה אג"ח לא צמוד, התחייבויות בגין אופציות, כי זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, הון מניות ופלאג נאמבר פרמיה. זה הפירוק של החבילה. אבל אנחנו פתרנו שאלות כאלו, אמרנו זה לא מספיק לפרק את החבילה, צריך להמשיך עד סוף השנה. איך ממשיכים עד סוף השנה? האופציות צריך לשערך אותן לפי שווי הוגן. האג"ח צריך לעשות עליו שיטת ריבית אפקטיבית. האופציות המרה והמניות לא זזים. למה? זה מכשירים הוניים, מכשיר הוני לא זז. אז צריך ללכת ולהמשיך עד סוף השנה. קודם כל מצאתי את הריבית האפקטיבית על האג"ח. כל האג"ח שווה 31.100. עשיתי את הערך הנוכחי עם ריבית X, מצאתי 6%. זה הריבית האפקטיבית. בלי הוצאות הנפקה היה 5%, עם הוצאות הנפקה 6%. והבאתי אותו לסוף שנה. עשיתי לוח סילוקין, הבנתי אותו והפרדתי לקרן, לריבית לשלם ולפרמיה. סך הכל סיכמתי לכם בסוף העמוד, האג"ח נטו, סוף שנה עומד על 36.89 והריבית לשלם עומדת על 1,800. זה אנחנו נצטרך בשביל השלבי איכות, כי יהיה פה פדיון מוקדם של האג"ח, מה שלמדתם. גם בקורס הזה היה, אבל בסמסטר קודם למדתם פדיון מוקדם של האג"ח, כי מה שיקרה, א' קנתה 15% מהחבילות, גם לה יש השקעה באג"ח. ואז האג"ח ייפגש עם ההשקעה באג"ח, ואנחנו נגיע לפדיון מוקדם של האג"ח. להזכיר לך, בסוף נתון 6, תקראי דקה מתחת לטבלה. כן, אז מה יקרה?
בגלל שיורד את האחוז? לא.
מה יקרה אם א' רכשה 20% מהחבילות? מה היא מקבלת? מה היא מקבלת? מניות, אופציות, אג"ח. א', יהיה לה אג"ח, השקעה באג"ח, ב', יש לה אג"ח. מה יקרה שהם ייפגשו? חברה ב' הנפיקה חבילות, בתוך החבילות יש אג"ח. הנה היתרות של האג"ח. זה בסדר? א' קנתה 20% מהחבילות. היא קיבלה השקעה באג"ח. אם אני קונה חבילות, יש לי השקעה באג"ח. כשאנחנו נבוא לאחד בשלבי איחוד, אם לחברת האם יש השקעה באג"ח בחברת הבנק, נפגשים, מה יוצא? זיקוקים. רווח או הפסד, מפדיון מוקדם. בגלל זה אני משרזר פה, אחרת איך אני אעשה את השלבי איחוד? הם ייפגשו, לא יהיה לי את הסכומים, איך אני יכול לעשות את הפעולות יומה? עכשיו, למה עד עכשיו לא נתקלנו בזה? כי בשיטת שווי מאזני שפתרתי לכם, אין פדיון מוקדם בשיטת שווי מאזני. פדיון מוקדם יכול להיות רק שיש החזקה הדדית. החזקה הדדית, איך היא מוגדרת? שחברת אם מחזיקה באג"ח של בת או ההפך. אם זה שווי מאזני, לא עשינו עם זה כלום, היה לנו הרבה שאלות. שבית הנפיקה חבילה, וא' קנתה חלק מהאג"ח להמרה, שלוש שאלות כאלו, לא אמרתי לכם שום דבר על פדיון מוקדם. למה? כי בשיטת שווי מאזני אין פדיון מוקדם, זה לא קבוצה כלכלית אחת. בשווי מאזני לא מבטלים מחזורים, ולא מבטלים חוזים, ולא עושים פדיון מוקדם של אג"ח. רק כשאתה מגיע למאוחד ומלחים שתי חברות לדוח מאוחד, אתה אומר בעצם, רגע, מה, יש לי השקעה באג"ח, ומצד שני יש לי אג"ח, וזה אותו דבר. אז אנחנו מבטלים. בשווי מאזני לא נפגשים, למה? כי א' לא מאחדת את ב', ולכן אין פדיון מוקדם. וגם אין ביטול מחזורים, וגם אין ביטול חוזים, אף פעם לא עשינו את הדברים האלו בשווי מאזני. שאלה הזאת, יש. יש גם פדיון מוקדם של אג"ח, שזה למדתם, ונחזור על זה. יש גם פדיון מוקדם של אופציית המרה, שעוד לא ראיתם, היום תראו. יש גם פדיון מוקדם של אופציות, אם א' מחזיקה באופציות של ב', ואם א' מחזיקה באופציית המרה של ב', אני לא יכול להשאיר את זה ככה במאזן המאוחד. זו אותה חברה, צריך להוריד את הכל. אז אג"ח למדתם, אבל אופציית המרה לא ראיתם, ואופציות רגילות גם לא ראיתם, זה אותו רעיון. אם הם נפגשים ומאחדים את זה לדוח אחד, את א' ואת ב', כל ה-15-20% שהיא קנתה בחבילות, יוצא לי החזקה הדדית של אופציית המרה, של האג"ח ושל אופציות. לכן אנחנו נצטרך לבטל את כל הסיפור הזה. זה האג"ח. עכשיו המשכתי בעמוד הבא עם האופציות, אני גם צריך אותן. האופציות אמרנו שזה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, צריך לשערך אותה. אנחנו מדברים על 30,000 אופציות, 10,000 חבילות, כל חבילה 3 אופציות, 30,000 אופציות. כפול 3.5 זה 105,000. ביום שהייתה את ההנפקה של החבילה, יש לנו 94,263, זה תסתכלו בטבלה של ה... הוצאות הנפקה, תראו כמה אופציות הגיעו אחרי שהקציתי להם הוצאות הנפקה. ולכן השערוך, גם רשמתי לכם פקודת יומן, 10737. ריבית לשלם הגענו, אופציות, הגענו לסוף שנה, אבל אני מקריא לכם את נתון 10. תקראו את נתון 10. יש מימוש של אופציות. מימוש של אופציות, אבל לא של כל האופציות, של 10,000 אופציות. סליחה, של 20,000 אופציות. שזה שני שליש מהאופציות שקיימות. אז עשיתי לכם גם פקודת יומן למימוש. חובה מזומן, 20,000, 8 שקלים תוספת מימוץ, צמודה לדולר. התחייבות בגין אופציות, שני שליש ביטלתי. הון מניות, 20,000, ראינו שב-20,000 אופציות יוצאות 20,000 מניות, והפרמיה פלאג נאמר. זה הפקודה למימוש. והיתרה של ההתחייבות בגין אופציות לסוף השנה, אם ביטלתי שני שליש, נשאר שליש. זה חברה ב', כמובן, 3, לאחר השלמת כל סימני השאלה במאזן הבוחן, אתה מוצא את העודפים כפלאג נאמבר. השלמתי את האג"ח, את ההתחייבות בגין אופציות, את ההון מניות, את הפרמיה, ואז יש לי את כל המאזן בוחן של חברה ב', הלכתי עם מחשב, בסימני שאלה שמתי סכומים, העודפים יוצאים פלאג נאמבר, מה שרשמתי לכם. 200,000. פשוט השלמתי לה את כל הסימני שאלה לחברה ב'. כן, האם יש שאלות על חברה ב'? פירקתי חבילה, הבאתי לסוף שנה.
94,
53, הגעת לזה? הנה, תלך לטבלת הקצאת תוצאות הנפקה. אתה רואה שם? לא, לא רואה פה. כן, האם יש שאלות על חברה ב? אופציות המרה? אבל אתה מתבלבל בין אופציות המרה לאופציות הרגילות. אופציות רגילות כן לקחתי לדוח רווח והפסד. אופציות המרה עד כך לא צמוד, למה לדוח רווח והפסד? אתה מתבלבל, מה אתה מתכוון? אופציות או אופציות המרה?
לא, כתוב
לי
פה
אופציות. איזה
אופציות? בסעיף
9. נו, לקחתי אותם לדוח רווח והפסד, למה אתה אומר שלא? שהערכתי אותם להוצאות מימון.
כן, אז למה
שמנו אותם
שם בסוף,
בפרישות
של
המטה? איפה אתה רואה בסוף? הם הראשונות. למה בסוף הם הראשונות? אופציות סדרה א', הם הראשונות, למה האחרונות?
לא,
אחרת היא
לא אופציות
המרה של האג"ח. אופציות המרה של האג"ח, האג"ח לא צמוד, למה אתה רוצה בדוח רווח והפסד? האג"ח לא צמוד, אל תקרא את נתון 9, נתון 9 זה לא על האג"ח, חביב. נתון 8 זה על האג"ח, אתה התבלבלת, נו? האג"ח להמרה לא צמוד, האופציה לא צמודה, למה אתה רוצה לשים בדוח רווח והפסד? טוב, עכשיו חברה א', חברה א', הסדר, כמו שמישהו אמר פה קודם, טיפה שונה. כל המגזרים הם בקבוצה הראשונה של שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אחר כך יש את ההשקעה הזמינה למכירה, ובסוף את האחרים. אז כתבתי לכם את הסדר, שווי הוגן, יחסים זמינים למכירה, והאחרים, האחרים זה מכשירים פיננסיים שביום הראשון הם רק שווי הוגן, אבל אחר כך כבר לא. ובמקרה שלפנינו, אופציות ואופציית המרה הם נגזרים הם בקבוצה הראשונה, אג"ח רגיל בקבוצה השנייה, ומניות בקבוצה השלישית. למה מניות זה לא שווי הוגן? כי אם אני מאחד זה לא שווי הוגן. זה שווי הוגן רק ביום הראשון, אבל אחר כך במאוחד אנחנו לא עושים שווי הוגן. אז פירקתי את החבילה לפי הסדר הזה. קודם כל קניתי 20% מהחבילה, זה 84,000 שקל, 20% מהחבילות זה 84,000 שקל. הורדתי ככה, השקעה באופציות, אתה איתי משה? חברה א', אתה לא איתי. אחר כך אתה תשאל חברה א'. תסתכל על חברה א', נו. לא הרגת את השאלה, מה אתה עושה? אני כמעט...
צורק.
חברה א' עוד פעם. קודם כל שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, אחר כך זמינים למכירה, ובסוף מכשירים פיננסיים שהם לא לפי שווי הוגן. במקרה שלי, אופציות זה בקבוצה הראשונה, אג"ח בקבוצה השנייה ומניות בקבוצה השלישית. המניות יהיו פלאג נאמבר. אז ככה, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בטבלה. השקעה באופציות, קניתי 2,000 חבילות, בכל חבילה יש 3 אופציות, כל אופציה שווה 3.2. אופציית המרה, קניתי 2,000 חבילות, בכל חבילה יש 3, וכל אופציית המרה שווה 0.2. השקעה באג"ח רגיל, 20% מ-31,673. מאיפה הבאתי 31,673? הלכתי לחברה ב', חברה ב' עשתה את השווי ההוגן לפי 5%. תלכו לחברה ב' לעמוד הראשון. שפירקתי את החבילה, יש לכם לוח סילוקים, כתוב 31,673. אתם רואים? אפשר היה עוד פעם לעשות לוח סילוקים ולהבן אותו לפי 5%, אבל אם כבר עשיתי, בשביל מה עוד פעם לעשות? למה לחברה א' אין הוצאות הנפקה? היא לא מנפיקה, היא משקיעה. מה, הוצאות הנפקה זה לא שאלה, זה של חברה ב'. כן, בבקשה. מה השאלה? והפלאג נאמבר, השקעה במניות. כדרך אגב, שבוע שעבר קיבלנו מכתב מהמועצה, לא יהיה לכם אמריקאי. רק ישנה ל4%. שזה לא טוב לכם. אני חושב שאמריקאי יותר טוב מתיאורי, מספר לראות בעל פה, כל מיני.
אולי נגיע גם לשם.
שנה, משנה הבאה. שנה הבאה יהיה כבר הרבה יותר. מיולי 12. למרות שגם על זה לא קיבלנו עוד מכתב. אולי אנחנו מתחילים לרדת מהארץ. השקעה באג"ח רגיל ופלאג נאמבר השקעה במניות. עכשיו תראו, זה ליום הרכישה של החבילות. צריך להביא את זה לסוף שנה. איך מביאים לסוף שנה? השקעה באג"ח צריכה ללכת לפי שיטת ריבית אפקטיבית ולשערך אותה לקרן הון. למה? כי זה זמין למכירה. ההשקעה באופציות זה נגזרי. זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. וההשקעה במניות, במאוחד אני אין לי מה לעשות עם השקעה במניות. למה במאוחד אין לי מה לעשות עם השקעה במניות? כי במקום השקעה במניות, אני לוקח את כל הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת. אין לי מה לעשות עם ההשקעה במניות. מצאתי פלאג נאמבר יופי, אבל אין לי מה לעשות עם זה. יש לי מה לעשות עם ההשקעה באופציות, אופציות המרה והשקעה באג"ח רגיל. עכשיו בעמוד הבא באמת הגעתי ליתרות לסוף השנה, עשיתי טבלה יתרות, והגעתי להשקעה באג"ח וריבית לקבל, קרן הון, השקעה באופציית המרה והשקעה באופציות. אז קודם כל היותר קל זה השקעה באופציית המרה והשקעה באופציות. פשוט הצגתי את זה לפי שווי הוגן. 2,000 כפול 3 כפול 0.3 זה ההשקעה באופציית המרה, והשקעה באופציות 2,000 כפול 3 כפול 3.5. לקחתי מהשאלה שווי הוגן. אגב, זה יותר קשה כי יש שתי שכבות. קודם כל צריך לעשות ריבית אפקטיבית ואז לשערך לקרן הון. זה מה שעשיתי לכם. כן.
לגבי המניות נתון חברה בעצם קנתה מאוחד, אחר כך קנתה עוד 20% מה...
לא, היא לא קנתה עוד 20.
היא קנתה 20% מהחברה.
כן, אבל היא ירדה באחוז ההחזקה. ירדה באחוז ההחזקה. מה אתה מנסה להגיד? בסדר, היא קנתה.
איך זה יוצא? איך אני קניתי בהתחלה 80%, חברה לקנתה מחברה בין 80%. אחר כך
היא
קונה שוב פעם עוד 20%
מהמניות
בחבילה.
מה? בחבילה, 20% מהמניות. האם אתה קונה רק 20% למדולן, מתמטית, לא? אתה מסכים איתי? אם אתה מחזיק 80%, חברה למטה מנפיקה מניות, אתה קונה רק 20%. תמיד אתה תראה. בסדר?
לא, כאילו, רק אני אתמוך, כלומר, רק תהיה ירידה, ואני לא מכניס את זה לאיזה השקעה.
לא, 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 כן, אין לו, נזכר בן בעל, לא מכניס את זה לשום השקעה. לא. אתה תראה שאני לא אשתמש בזה, אתה תראה שאני, כשנגיע אני אחזור אליך, זה לקראת סוף הפתרון. אני לא משתמש בסכום הזה של המניות, אין לי מה לעשות איתך. טוב, אופציות ואופציות המרה שווי הוגן. אגב, עשיתי לכם לוח סילוקין. לוח סילוקין, הבנתי את זה לפי 5%. ושהערכתי. מה זה אולי בגלל האגף? רק תגידי לי. שאלה היה לך? אולי בגלל האגף שמעתי פה. כנראה שיש שאלה. בחברה ב'? בבקשה, בואי נעבור חברה ב'. רק תגידי לי מה מילית, כל מספר. כן. אגף נטו מילית? אגף נטו?
30,000.
למה אגף נטו 30,000? מה פשוט 30,000? בוא נלך לחברה בעת סוף שנה, 30,689. 36... שמעתי 30,000. 30,689. הלאה, מה עוד? דקה, דקה, אני רק איתך פה. בבקשה, מה עוד? מה מילית? עול מניות מילית? כמה עול מניות?
140.
140, בואו נראה. עול מניות 140. מה הלאה, מה עוד? פרמיה. בואו נראה פרמיה. פרמיה 673,706. אופציית המרה 6889. מה עוד? התחייבות בגין תגבולים על חשבון האופציות כמה?
105.
לא 105. 35. מימשו שני שליש מזה. מימשו שני שליש. 35. מה עוד? קרן הון אין לה עודפים פלאג נאמבר. יוצא? כן, זה הפרש של 70,000. יצא לך 270 קודם?
30.
טוב, תראו, זה המאזן בוחן מיליתי, חברה ב', חברה א'. עכשיו צריך להתחיל את השלבי איחוד. עוד פעם, מה פה אני מנסה להראות? שני דברים. אחד, כל ההחזקות ההדדיות, בגלל שא' מחזיקה בניירות ערך המירי של ב', ועסקאות בין בעלי מניות, שהעסקה השנייה היא עסקה בין בעלי מניות דרך מימוש של אופציות. מימשו 20,000 אופציות, וא' ירדה מ-70 ל-60. זה שני דברים שעד עכשיו לא ראיתם. כמובן, גם כניסה לאיחוד ויציאה מאיחוד לא ראיתם, אבל זה בשאלה הבאה שמתי. עד עכשיו מה שהפסתי לכם למדנו, פירוק חבילה עשינו כבר כמה פעמים, פירוק חבילה גם בחברה המנפיקה וגם בחברה הרוכשת. זה אנחנו מכירים. כמה הכי שלבי איחוד, אלא אם כן יש עוד שאלות.
כמה זה תגבולים על חשבון אופציות?
תגבולים על חשבון אופציות 35,000. איזה, איזה? אופציית המרה?
לא.
אופציות רגילות? 35,000.
35,000?
כן. תלך, תלך עוד, 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 תראי לו באמצע העמוד. זה תמלא בבית שאתה פותר. תמלא. אתה תבוא לבית לכתוב את זה, הכל יהיה מלא. אז במבחן אני לא מביא מלא.
אה, לא?
נראה שלא. גם אין היגיון לתת שאלה כזאת ולמלא, אז על מה אתה בוחן? על שלבי איחוד אנחנו כבר במבחן, אנחנו מכירים את זה. טוב, נתחיל. שלבי איחוד. כתבתי אקוויטי מרחב 80% מ-500, מאיפה זה 500? מצאנו, כן, אבל איפה? נכון, הדוח על השינויים. אני כותב לכם מהדוח על השינויים של חברה.
זה בתוך
השאלה,
זה לא בתוך
השאלה,
זה
תוצאות את השבח. נו, ברור. מה חשבת? למה כתבתי מתחת למדרש מומלץ להשלים את סימני השאלה ואז להתחיל את השלבי עיכול? אם היית מתחיל ישר שלבי עיכול, כבר פה לא יכלת להמשיך. מאיפה היית מביא לי את ה-500 אלה? לא כתוב לא משתף בפרמיית שליטה, לא משתף. אם אני כותב, כותב, ואם לא, לא משתפים. כי לשתף בפרמיית שליטה זה, אתה יודע שזה לא הכי הגיוני בעולם, כן? ואם לא כותבים את זה... תגידו לזה שירדנו מ-80 ל-70, ואחר כך מ-70 ל-60, משפיע על ההפחתה והיתרה, לא מבחינת המיעוט, מבחינת הסכומים עצמם, רכוש קבוע, מס. לא, למה? זה 100%. הכל 100%. מתי זה כן משפיע? רק אם יש יציאה מאיחוד, ואז הם עושים את הטבלה עד יום היציאה. אבל אם אין יציאה מאיחוד, אתה יכול לרדת מ-80 ל-70, מ-70 ל-60, לעלות מ-60 ל-90, גם ככה ביום הראשון חישבת על 100%. מה שכן, למטה, בחלק המיעוט זה כן מעניין. כי לדוגמה, בהפחתה, המיעוט, עד ראשון הרביעי היה 20%, מראשון הרביעי הוא עלה ל-30%. בסדר? זה כן מעניין, אבל בהפחתה וביתרה עצמם זה הכל 100. למה? כי זה מאוחד, אין פה יציאה מאיחוד. מיד אני עובר אתכם על המיעוט, גם החיתוכים האלו. אבל בלי קשר למיעוט, היתר זה כאילו רגיל, לא קרה כלום. 80, 70, אותו דבר, הכל לפי 100. Thank you. טוב, עכשיו לגבי המיון. עד ראשון לרביעי אני הייתי 80, הוא היה 20. אז לקחתי 75,000, 3 חלקי 12, נתתי 20. מי ראשון לרביעי? אני 70, הוא 30. עכשיו, למה זה החישוב הזה הוא נכון? כי רכוש קבוע, שמופחד בקו ישר, זה מתפלג באופן שווה על פני השנה. אני יכול לחתוך 9 חלקי 12, 3 חלקי 12. דיברנו על זה שפתרנו תרגיל כזה לפני איזה חודשיים. אבל אם לא היה רכוש קבוע, נגיד היה הפרש מקורי אגח או חכירה תפעולית, תזכרו שזה לא נחתך, אתם צריכים לעשות עד ראשון לרביעי לתת לו, ומי ראשון לרביעי לחשב ולתת לו. זה שאני עושה 3 חלקי 12 ו-9 חלקי 12 זה טוב, כי זה רכוש קבוע. אפילו אם זה היה מלאי, זה לא היה עובד ככה.
תלוי מתי
הוא מומש. כן, מלאי, תלוי מתי הוא מומש, בדיוק. כלומר, זה טוב רק אם זה רכוש קבוע, אם זה מלאי או אגח או חכירה תפעולית או הפרשה לתביעה, זה לא עובד. אתם צריכים לחשב. עד ראשון להוביל ומי ראשון להוביל. ואם זה מלאי, אז באמת, כמו שהוא אומר, תראו מתי זה מומש. לגבי היתרה, מה זה היתרה? הרי בסוף, בסוף, בסוף היתרה הולכת למאזן. בסוף הוא 40%. הרי במאזן לא אכפת לי מה היה כל השנה. מה אכפת לי במאזן? האחוז ביום של המאזן. 31 לדצמבר ו-12 בלילה. מצידי כל השנה הוא יכול להיות 40%, 20%, 30%, מה זה מעניין אותי? אני בודק ביום האחרון, ביום האחרון הוא 40%. ולכן נתתי לו 40% מה-150, במוניטין תיזהרו, זה לא שלו ה-110, שלו רק, היה רשום פה 10. 10 חושב על 20%. 40 חלקי 20 נותנים לו 10,000. 40 חלקי 20 כפול 10,000. זה למעשה היתרה וההפחתה שנשתמש בה בהמשך. וזה, נשים בזה שמש רווח והפסד, זה עוד, אתם תראו שאנחנו נתעסק איתו בעסקה בין בעלי מניות הרבה. זה השלב הראשון, הפחתה, היתרה. עכשיו אנחנו נעבור לשלב השני, שבו יש כל ההחזקות ההדדיות שדיברתי עליהם, אבל קודם כל נתחיל עם רתם. נתון 3, מיד אני אכתוב, נתון 3. בראשון השביעי 2014 מכרה ב' לאלף, רכוש קבוע שעלותו המופחתת 100 תמורת 300. כן, זה רתם דאון, כמובן משתפים את המיעוט. יתרת אורך חיי הרכוש הקבוע מראשון השביעי 2014, 4 שנים. כן, זה רתם, מה הפרגיל? עכשיו, שימו לב לתאריך שהעסקה הייתה, מתי היא הייתה? ראשון השביעי, כמה הוא היה בראשון השביעי?
30.
בראשון השביעי היה 30? עד ראשון הרביעי הוא היה 20, בראשון השביעי הוא כבר 30. למה זה חשוב? כי תמיד עושים את הפקודות לפי אחוז ההחזקה ביום העסקה. ביום העסקה היה 30. שמי שיבוא ויגיד לי, אבל בסוף השנה הוא 40, אין בעיה. כשנגיע לעסקה בין בעלי מניות, נעשה זשמש לפני, זשמש אחרי, בזשמש לפני הוא יהיה 30, בזשמש אחרי הוא יהיה 40. אבל בפקודות יומן אני עושה לפי יום העסקה. יום העסקה הוא היה 30. עכשיו, את האמת, השתי פקודות הראשונות גם ככה הם על 100. חובה רווח הון, זכות רכוש קבוע, זכות הוצאות פחת, מס נדחה והוצאות מס, זה תמיד על 100. המיעוט, אני עושה אותו כרגע לפי 30, אני יודע שבהמשך, כשאני אעשה עסקה בין בעלי מניות, הוא יהפוך ל-40, אבל זה לא מפריע לי כרגע, כרגע אני עובד לפי אחוז ההחזקה. אחוז ההחזקה בראשון השביעי הוא 30%, ככה למדנו בכל השאלות. היה לנו שאלה הרי עם עסקה בין בעלי מניות באמצע שנה. אמרתי לכם, רתמים, תעשו לפי יום העסקה. זה יסתדר אוטומטית שתבואו לחשב בהמשך, לטפל בעסקה בין בעלי מניות, זה יומר מ-30 ל-40. אז זה נתון 3, הפקודות אתם מכירים, רגיל. אני כותב את זה פה, רתם עם חוזי מחזורים. Thank you. להתחיל לטפל בכל ההחזקות ההדדיות. הרי א' קנתה 20% מהחבילות של ב', ולכן א' מחזיקה גם באג"ח של ב', גם באופציית המאה של ב', גם באופציית רגילות של ב'. והשלמנו בסימן השאלה, ראיתם, השקעה באופציית, השקעה באג"ח יש לנו. זה לא יכול להיות מוצג במאוחד, כי אתה לא מציג במאוחד מכשירים פיננסיים של חברת הבת שלך שאתה משקיע בהם. צריך לבטל את הכל. אז אג"ח, תכף נתחיל, אחר כך נעשה גם אופציית המרה ואופציית רגילות, שלוש פעמים. תראות לכם את כל הביטולים שיכולים להיות פה. עוד פעם, אם א' מחזיקה במכשירים פיננסיים של ב', זה לא יכול להיות במאוחד. כמו שהם חייבים וזכאים ואנחנו מבטלים, וכמו שדיבידנד אנחנו מבטלים, וכמו שרטנים אנחנו מבטלים, אותו דבר מכשירים פיננסיים. עכשיו לגבי אג"ח, מה עושים? יש לנו את כל המספרים. שחזרנו את התנועה באג"ח בחברה ב', בשביל להשלים את הסימני שאלה, ואת ההשקעה באג"ח בחברה א', בשביל להשלים את הסימני שאלה. מה שאני עושה, אני רק מסדר לכם את זה בכרטיסים, שיהיה לכם נוח. בב', אג"ח נטו ריבית לשלם, בא', השקעה באג"ח ריבית לקבל וקרן הון. שנראה את זה מול העיניים. ואז מה אנחנו נבוא ונגיד? אני רוצה לבטל 20% מהיתרות. למה 20% מהיתרות? כי אם קנתה 20% מהחבילות, צריך לבטל 20% מהיתרות. ולשתף את המיעוט. למה לשתף את המיעוט? בסדר, זה למעשה הרעיון של הנושא של אג"ח. אחר כך נעבור גם, אמרתי לכם, אופציית המרה, שם צריך להסביר, ואופציות רגילות גם צריך להסביר, כי זה לא עשיתם אף פעם, אבל אגח אתם עשיתם. נתחיל לכל הכל סדר את ה... אין פה חישובים, הכל אני מעתיק מהמודפס.
שרכשתי אני מצליח את זה לזמין למחירה בחברה זה אני מניח כמו שאתה אומר תמיד כי אם
כנית מוחזקת ליום הפדיון לא יכול להיות כי אתה לא קונה אגח להעברה בשביל להחזיק את יום הפדיון
בעצם לא מנתונים אלא מההיגיון כמו שאתה אמרת אם אני קונה
זה כן 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 רק זמין למחירה לא יכול להיות משהו אחר תבוא איתי למופס ואז נעבור אותה מי שאל? בוא נעבור לחזור על המודפס, תפתחי את חברה ב'. תלכי לטבלה לאחר ההנפקה. טבלה היא הקצאת הוצאות הנפקה. טבלה, כן, כן, זאת שאת מסתכלת עליה. בצד שמאל, על האגף נטו, כמה רשום? כן, תרדי לסוף העמוד. כמה האגף עומד? סוף העמוד, טבלה קטנה. וריבית לשלם? בבקשה. טק, 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 לגנה. תלכי לחברה א', תראו ככה מילה. ההשקעה באגח כמה עומדת? חברה א'? 6-3-3-5. תהפכי את העמוד, יש לך טבלה יתרות לסוף השנה. כל היתרות, את רואה אותם, העתקתי אותם? בסדר? יפה, היית סלגנה. אני רק סידרתי לכם את זה, זה הכל יש שם. אפשר היה גם בלי, אבל זה לא, לא נוח, לא מסודר, ככה זה מסודר. עכשיו עוד פעם, זה כל האגח, זה 20% מהאגח. אני רוצה להרגיש ביניהם, לבטל. לבטל אגח נטו וריבית לשלם, לבטל השקעה באגח וריבית לקבל. עזבו דקת לכולם. תן לנו נעזוב אותה שנייה, בואו נטפל באגח וריבית לשלם, השקעה באגח וריבית לקבל. מה אני אמור לעשות? חובה אגח, חובה ריבית לשלם, 20% מהיתרות שם. זכות השקעה באגח, עד לפה. עזבו את השאירוך דקה עד לפה. זכות השקעה באגח זה וזה אני מבטל, זכות ריבית לקבל, מבטל. אחר כך, חובה הכנסות מימון בחברה א', מבטל את כל הדבר הזה. זכות הוצאות מימון בב', מבטל, אבל 20%. קלאג נאמבר, רווח או הפסד מפידון מוקדם של אגח. זה מה שייצא. רווח או הפסד, מה שייצא. זה אחד, שלב ראשון. שלב שני, פותחים מיסים נדחים. למה? כי מס הכנסה לא מכיר בפדיון מוקדם של אגח. הוא אומר לך, אדוני, מה, אני לא מכיר, אני לא מאחד בכלל. ולכן, אני פותח מיסים נדחים. אם יש רווח, אז אני צריך לשלם עליו בעתיד, אני פותח עתודה למס. אם יש הפסד, אז אני מס נדחה. שלב שלישי, מיעוט. בראשון לרביעי, אחרי ההנפקה של החבילה, המיעוט היה כבר 30%, כי אני ירדתי ל-70 והוא היה 30. ניתן לו. עכשיו מי שיגיד לי, אבל בסוף השנה המיעוט הוא 40, אני יודע, גם ברתם הוא היה, אני יודע. איפה זה יבוא לידי ביטוי? טפל בעסקה בין בעלי מניות לפני, אחרי, נמיר את זה, מ-30 ל-40, אבל ככה הוא היה כל השנה 30. זה 3 פקודות. עכשיו במה לא טיפלתי? בשורה הזאת לא טיפלתי. עכשיו בוא נחשוב, מה חברה א' עשתה בשורה הזאת? חובה השקעה באגח 929, זכות עתודה למס, מה שיצא לה, פלאג נאמבר, כמינון 697. זה מה שהיא עשתה, חובה השקעה באגח, זכות. את יודע למה? זכות קרניון. מה אני צריך לעשות? ההפך, להפוך את זה, לא, הכל. לא באופן יחסי, הכל זה אני עשיתי על 20%. נכון, אני הופך את זה. מה זאת אומרת להפוך את זה? זכות השקעה באגח, חובה את יודע למה? חובה קרניון. כל השורה הזאת אני מבטל אותה. עכשיו, למה אני עושה ככה? כי השורה הזאת היא לא מתאימה לחברה ב', חברה ב' הרי לא משערכת, חברה א' רק משערכת. איפה הם היו דומים? עד השורה הזאת, פה, עד השורה הזאת, זה בדיוק דומה לזה. למה? שניהם עושים שיטת ריבית אפקטיבית. פתאום א' בא ועושה גם זמין למחירה, משערכת עוד שכבה. זה ב' אין לה את השכבה הזאת. ב' באגח, שאתה מנפיק אגח, למדתם בסוד לחשבונאות ב', מנפיקים אגח מה, אני לא משערך. רק כשהגענו לזמין למחירה, אמרנו צריך לשערך. אז השורה הזאת לא מתאימה בכלל לחברה ב', עזבו אותה בהתחלה, 3 פקודות ראשונות, ועשו את שני התפיסים האלו מול זה וזה, עד לשורה של השערוך. שערוך, היא רשמה, חובה השקעה, זכות עתודה למה, זכות קרן, אותה פעולה. זה יהיה הפקודה הרביעית, זאת תהיה הפקודה הרביעית. כן, מה רצית? מה אתה אומר? מתאים לך?
אני
מסתכל
20% מחור, 11 ולא 120.
20% מזה, 20% מזה. לא, לא צריך לצאת מה-24. ריבית אחרת, 1.5%, 1.6%, זה פיצוי אותו דבר. בגלל זה יוצא רווח מפדיון מוקדם. פה הפסד מפדיון מוקדם, מה שיצא. בסדר? פה יצא הפסד. עכשיו שאלה. איך יכול להיות שא' קונה את האג"ח מב', לא בבורסה אחרי חודש או חודשיים או שנה או שנתיים, קונה אותו מחברה ב' ונוצר רווח או הפסד מפדיון מוקדם? למה? הרי אם היא קונה אותו ישר מחברה ב' לא אמור לצאת כלום. אם אתה קונה בבורסה אחרי חודש, חודשיים, הריבית משתנה, אבל פה היא קנתה באותו יום, למה יוצא לי בך? אצל אחת יש הוצאות הנפקה, אצל השנייה לא. אצל א' יש ריבית 5%, אצל ב' 6%. ואז יהיה לי הפסד, ההפסד יבטא את הוצאות ההנפקה, אתם תראו. אני אראה לכם את זה גם, שההפסד הוא הוצאות ההנפקה אחרי למה שיהיה. הרי אם א' הייתה הולכת וקונה את האג"ח בבורסה עוד שנתיים, לך תדע מה יהיה עוד שנתיים. אבל אם היא קונה ביום ההנפקה, למה שיהיה בכלל רווח הפסד מפדיון מוקדם? לא צריך להיות. כשנגיע לפלאג נאמבר, אני אראה לכם שזה 20% מהוצאות ההנפקה. בגלל זה אתה לא רואה התאמה. כי אם הייתי אומר בשאלה, יש להתעלם מהוצאות ההנפקה, אני רוצה בדיוק. 20% מול 20%, זה אותו דבר, על השקל. בגלל שאחת עם הוצאות ההנפקה, אבל אני אראה בלי הוצאות ההנפקה, נוצר הפרש. א' מושכת את ההוצאות ההנפקה
האלה.
לא מושכת, לא מושכת. אחת, לא, אחת, אין. מה זאת אומרת מושכת? זה לא שיטת שווי מאזן.
לא, אבל את
ה-20% האלה. היא מבטלת. היא מבטלת,
אבל לא.
הולכת. אבל היא מבטלת
את ההוצאות,
זה חברה פתאום. תרחב רב. אבל היא לא מושכת שום דבר, אין פה רווחי פרוטית. טוב, נעשה את הפקודות יומן, ואז אנחנו ננתח את הפלאג נאמבר שנקבל, אתם תראו שזה יהיה 20% מהוצאות ההנפקה. אני גם אכתיב את זה שנגיע לזה. זה לא מה. בלי השורה של השירוך, 124. בלי השורה מהשירוך. 6, 3, 3, 5, 124. בלי השורה של השירוך. שירוך אחר כך אני עושה, אני לא יכול להכניס את השירוך פה, אחת עשתה, אחת לא עשתה, איך זה יתאזן, לא יתאזן. זה 20% מחברה ב', זה חברה א', הלכתי לכרטיס שלה בלי השיעור של השיעור, לקחתי את הכל, ביטלתי ריבית לקבל ובלי השיעור של השיעור, הלכתי לא', ביטלתי את כל הכנסות המימון, הלכתי לב', ביטלתי 20% מהוצאות המימון ויצא פלאג נאמבר. עכשיו מה שהסברתי לכם אחר כך אני אכתיב, אבל לא צריך לצאת פה בכלל רווח או הפסד מפדיון מודע מקנטי מקנטה ממנה. למה יש? בגלל הוצאות ההנפקה בלבד. תלכו למודפס, להרצאת הוצאות הנפקה בחברה ב', תגידו לי שמה, כמה יצאנו לעד הוצאות הנפקה? 573. כולם קודם כל תראו את ה-573. אם מישהו יכפיל 573 ב-20%, 115. אם א' קונה מב' לא צריך להיות רווח מפדיון מודע, אם היא קונה בבורסה צריך להיות, אם היא קונה ממנה לא צריך להיות. ההבדל הוא ההוצאות הנפקה שאצל ב' זה מגולם בזה שזה לא 5%, זה 6%. בגלל זה לא התאים לך קודם, שניסית לחבר, אני לא יכול להתאים. אם אחד עושה לפי 6 ואחד לפי 5, איך זה יתאים? זה הוצאות הנפקה שאני מכיר בהם עכשיו, כי הפדיון מוקדם. ראיתם את ה-573? 20% ממנו זה 115, אחרת לה, תראו, אם בשאלה אני אגיד לכם שבית הנפיק אגח להמרה בראשון לרביעי וא' קנתה בראשון לעשירי, זה עולם אחר. למה? בראשון לעשירי אני לא יודע כמה ריבית תהיה, אבל אם היא קונה ישר ממנה, למה שיהיה פדיון מוקדם? למה שיהיה רווח מפדיון מוקדם? הוא עושה מפדיון מוקדם, ורק בגלל הוצאות ההנפקה.
למה שחברה באותו יום?
היא רוצה לשמור אצלה 20% מאופציית ההמרה למקרה שמישהו ינסה לדלל אותה, אז היא תהיה לה הגנה ביד. היא שולטת בבית, אבל אם אתה תנפיק אגח להמרה רק למיעוט, הוא יבוא, ימיר אותו, ואז אתה תצא מאיחוד, אולי אתה לא רוצה לצאת מאיחוד. כן? 1089. תלכי לחברה ב', יש שם 411 בפלוס, 1800 במינוס, חברי, 389. טוב, אני מכתיב את הסיפור הזה מתחת לפקודה פה. במקרה שלפנינו, חברה א' רכשה את האג"ח ישירות מחברה ב' בתאריך ההנפקה ולכן לא אמור להיווצר רווח או הפסד מפדיון מוקדם מאחר ומדובר באותו שיעור ריבית להיוון. יחד עם זאת, בשל העובדה שלחברה ב' ישנן הוצאות הנפקה, שיעור הריבית להיוון עלה מ-5% ל-6%. לעומת זאת, לחברה א' אין הוצאות הנפקה, ולכן מבחינתה שיעור הריבית להיוון נשאר על 5%. מכאן שההפסד מפדיון מוקדם מייצג 20% מהוצאות ההנפקה שהוקצו לאג"ח, בסוגריים 20% כפול 573. עכשיו מס המסה מסתכל על זה, מה הוא אומר? אני לא מכיר את הדבר הזה. אני מבחינתי שא' תבוא עם ההכנסות מימון שלה, ב' תבוא עם ההוצאות מימון שלה, כל אחד ימוסה לבד. מה אני פותח? שים נתחיל. אני לוקח את הסעיפים התוצאתיים, זה ועוד זה פחות זה. תראו, צד החובה פה יותר גדול מצד הזכות, כי יש פה הפסד. מה מס הכנסה אומר? הפסד? אין בעיה, אני אכיר לך. מתי? שנים הבאות. תפתח מס נתחיל. ותשתף את המיון. למה? כי זה אחר. כלומר, יש לי פה עוד שתי פקודות, מס נדחה הוצאות מס, רשמש מאזן, רשמש רווח והפסד. ולא שכחנו שבחברה א' לא ביטלתי את השכבה השנייה. זה שכבה של ריבית אפקטיבית. עכשיו, למה אני משאיר אותה לסוף עוד פעם? כי בחברה ב' אין ריבית, אין שירוך, יש רק ריבית אפקטיבית. בא' יש שירוך שהוא שכבה מעל הריבית האפקטיבית. ולכן אל תערבבו. תעשו ריבית אפקטיבית מול ריבית אפקטיבית 3 פקודות יומן. את השכבה הבאה נבטל בפקודה 4. פקודה רביעית נבטל. זה למעשה הרעיון. אז ככה, יש לנו פה 5. חובה מס נדחה. זכות, הוצאות מס. ושיעור מס 25%. מתוך 25%. כן.
אז כן.
זה אותו דבר כמו הסעיפים המאזנים. קחי את הסעיפים המאזנים. מה, לא ליצור אותו דבר? תקחי בבקשה. 1, 2, 3, 4, זה בדיוק כמו שתקחי. 1, 2, 3. אותו דבר. תקחי מחשב ותראי. הנה בבקשה, סעיפים מאזנים, 6,138, 360, 6,211, 270, סליחה, 360, בדיוק אותו דבר כמו, זה שנה ראשונה לא יהיה הבדל, שנה שנייה יהיה הבדל, ואז עושים מול יתרת פתיחה עודפים. שנה ראשונה אין הבדל בין תוצאתי למאזנים, יתרת הפתיחה היא אפס. בשנה ראשונה יתרת הפתיחה אפס, אין הבדל בין המאזני לתוצאתי. שנה שנייה יש לך הבדל, ואז תוצאתי אני אעשה זה שמש רווח והפסד, מאזני זה שמש מאזן, פלאג נאמבר, יתרת פתיחה עוד אחר. טוב, זה הביטול שלמדתם כבר. אחרי ההפסקה יש עוד שני ביטולים, אף פעם לא ראיתם, נעשה אותם גם. Yeah.